בסדר, כאן משהו.
אוקיי, אנחנו בסוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ראינו את הגמרא בדף כ"א לגבי קפיצה ונפילה של כלב וגדי על כלים קרובים, כלים רחוקים, דיברנו שם על היחס בין תחילתו בפשיעה וסופו באונס בשומרים ובנזיקים, אמרתי שמפשיטות דברי הראשונים משתמע שזאת אותה מחלוקת, המחלוקת שיש לגבי שומרים, היא אותה מחלוקת גם לגבי נזיקין, אבל העליתי אפשרויות שונות שיכול להיות שיהיו הבדלים. לגבי תחילתו בגניבה ואבדה וסופו באונס, ראינו שכמה ראשונים מביאים את זה גם בהקשר של נזיקין, אבל יש כמה שלא. ויכול להיות שבנזיקין אולי הם תופסים שזה לא יהיה פטור כזה. ולגבי קשר בין הפשיעה לבין האונס, גם שם אמרתי, העליתי כמה אפשרויות לחלק בין שומרים לבין נזיקין, ואמרתי שיש אולי צד לומר שבנזיקין לא יצטרכו קשר בין הפשיעה לבין האונס, היה צד לומר שיצטרכו לכל הדעות, גם לאביי, אבל יש גם צד לומר שלא יצטרכו, אפילו להלכה, למשל, בגלל שאם אני מבין שבנזיקין, החובה לשלם היא אחריות שמוטלת עליי בגלל שהתרשלתי בשמירה. בה היא האחריות שכל מה שה... ממון שלי, כל נזק שהממון שלי גורם, אני אצטרך לשלם, זאת אומרת האחריות מוטלת עליי. אז אם התרשלתי בשמירה, מכאן ועלה מה שהממון שלי גורם, האחריות מוטלת עליי. אז יכול להיות שאנחנו לא נצטרך, לא נדרוש קשר בין הפשיעה לבין האונס, ואת זה אנחנו כבר נראה יותר היום. טוב, אז אני עובר עכשיו לסוגיה שלנו בפרק הכונס, גמרא בדף נ"ו עמוד א', והגמרא, אני אשתף אולי אם אתם רוצים. הגמרא אומרת ככה, נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים וכולי, פטור, אמר רבא, והוא שחתרה. נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים, הבעלים פטור, וראינו שגם הליסטים פטור, אלא אם כן... קמו לה באפה או הקישוה או כן משכו אותה, אבל עקרונית גם הליסטים וגם הבעל הבית פטורים. אמר רבא והוא שחתרה. זאת אומרת, במקום שבו הבהמה חתרה, עשתה מחתרת, עשתה מחילה כזאת מתחת לכותל, בתוך הקרקע, ויצאה שמה החוצה, אז הבעלים פטור. משתמע מכאן שאם היא יצאה דרך הכותל עצמו, אז הבעלים חייב, עוד רגע נראה בגמרא. מה הכוונה חתרה? על פניו, היא עשתה מחתרת, זאת אומרת, עשתה מחילה כזאת, ויצאה דרכה החוצה. זה הקריאה הפשוטה של הגמרא. ודווקא בגלל זה, הסתכלו ברש"י, אז תראו שהוא מסביר אחרת. והוא שחתרה, אומר רש"י, עד אתנן נפרצה בלילה פטור, כגון שחתרה הבהמה והפילה הכותל, דאנוסו. זאת אומרת, יש לנו בעצם... כותל שעומד והבהמה נמצאת בפנים, עכשיו היא חותרת מתחת לכותל והכותל נפל. אז החתירה של הבהמה לא יצירת נחילה שדרכה הבהמה יוצאת החוצה, אלא החתירה של הבהמה גרמה לנפילת הכותל, וכשהכותל נפל הבהמה יצאה לא במחילה, אלא יצאה דרך הכותל. אז החתירה של הבהמה פשוט רק הפילה את הכותל. זה עצמו מעורר את התהייה, למה רש"י נזקק לפרש כך, אבל זה לא הפשט הפשוט בגמרא. הפשט הפשוט בגמרא זה שהיא חתרה ויצאה דרך החתירה. אבל רש"י אומר לא, היא חתרה ובכך הכותל נפל, אבל היא יצאה דרך הכותל. שאלה היא למה רש"י נזקק לפרש כך, עוד רגע נראה. נמשיך רגע לקרוא את הגמרא. הגמרא מדייקת עכשיו ככה, אבל לא חתרה מהי, חייב. כן, אז משמע, אתה אומר לי, והוא שחתרה, משמע שאם היא לא חתרה, אז הבעלים חייב. איך היא דמי? שואלת הגמרא. אילה אם הכותל בריא, אם מדובר שהכותל הוא חזק, זאת אומרת, כמו שצריך, הוא שומר טוב על הבהמה, כי היא לא חתרה, מה היא חייב? אם הכותל הוא כותל בריא, אז למה דווקא כשהיא חתרה הוא פתור, ואם היא לא חתרה, היא יצאה דרך הכותל, נכנסה בו, הפילה אותו, ויצאה החוצה בכוח. זה קריזה. אבל הכותל באופן עקרוני היה כותל טוב, הוא עמוד אמור לעמוד בפני בהמות מצויות, לא כאלה שתוקף אותם עמוק. אז במצב כזה הבעלים צריך להיות פטור גם אם היא לא חתרה. למה רבא אומר שרק שהיא חתרה? זה בכותל בריא. מה היה וללה מייבד, כן? כי לא חתרה, מה היא חיה? מה היה וללה מייבד? אלא מה תגיד? לא בכותל בריא, אלא בכותל רעוע. אם זה כותל רעוע, אז, כי, אז לא, אם היא לא חתרה, אז ברור למה הוא חייב. יצא דרך הכותל, הכותל הוא רעוע, לא שמרת כמו שצריך, וקרא את אשר יגורנו. אז אתה בעצם, ברור שאתה חייב. פה הבעיה היא הפוכה. למה אם היא חתרה, אז המשנה אומר שהוא פטור? תחילתו בפשיעה, וסופו באונס הוא. הרי זה מתחילתו בפשיעה, וסופו באונס. שם את הכותל רעוע, אז בעצם פשעת. בסוף היא חתרה. אז החתירה הזאת הייתה אונס. אבל זה התחיל בפשיעה. אז אם כך, זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. תניחה למען דמה תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. למען דמה תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, המשנה מסתדרת, אפשר להעמיד בכותל רעוע, וכשהיא חתרה, אז הוא פטור, בגלל שזה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אלא למען דמה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מה יקרה למימה? שזה ככה אנחנו גם פוסקים להלכה, שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מה יקרה למימה? אגב,
מה הציור שלא חתרה? אבל לא חתרה, מה זאת אומרת לא חתרה, אז מה היא כן עשתה?
נסעה בכותל בכל הכוח, הפילה אותו ויצאה החוצה. משהו שלא היה אמור לקרות, אבל יכול לקרות. מה זה פטור של אונס? אתה צריך להבין. פטור של אונס תמיד יש בתוכו מתח מובנה. למה? כי הבהמה עשתה איזשהו נזק, והבעלים פטור כי זה היה אונס. מה זה אונס? עובדה שהבהמה עשתה את הנזק. אם היא עשתה את הנזק סימן, הרי לא קרה שם נס, היא יכלה לעשות את זה. אלא מה, רואים שאם יש משהו שלא סביר שהוא יקרה, למרות שהוא יכול לקרות, אז זה נקרא אונס, והבעלים יהיה פטור. גם פה אותו דבר, כותל בריא אין פירושו כותל שעוצר את כל הבהמות. כותל שעוצר את כל הבהמות זה כותל אולטרה בריא. אז שם פשוט לא יקרה הנזק, אז לא עולה השאלה האם נפתור את הבעלים כי הוא היה אנוס. השאלה אם נפתור את הבעלים כי הוא היה אנוס תמיד עולה אם הנזק קרה. ואז איך הוא קרה? כנראה שבמיעוט מקרים, כשהבהמה משתוללת, מקבלת עצבים, לא יודע בדיוק מה, היא יכולה גם לצאת דרך הכותל, אבל זה לא מצב שאני אמור לחשוב עליו מראש. לכן אני עכשיו כמי ששמר טוב, וכיוון שכך, אפילו אם הבהמה יצאה דרך הכותל, אני פטור. נראה לי שיש איזו איגרת של הרב שח, במכתבים ומאמרים, נדמה לי זה בית, אני חושב, אם אני זוכר נכון. שהוא מדבר שם על, הוא מדבר שם על, על מבצע אנטבה. הוא הביע את דעתו לפני שעשו את המבצע, שהוא מתנגד למבצע כזה, כי זה מסכן חיילים, והסיכוי להציל את בני הערובה הוא קלוש, ואין ספק מוציא מדי ודאי, זאת אומרת, אסור לסכן אנשים בשביל אולי להציל אנשים אחרים. טוב, עשו את המבצע, כידוע הוא הצליח. זאת אומרת, יוני נפל, יוני נתניהו, הייתה עוד שבויה אחת ששמה גם כן נשארה רוזה, לא זוכר קראו לה, אבל בסך הכל המבצע הצליח, זאת אומרת אם היו יודעים את זה מראש, אז כולם היו מסכימים ששווה לצאת למבצע הזה, אוקיי? אז הולכים, הלכו לרב שח, אמרו לו, נו הרב, אתה רואה, זה הצליח, טעית. אז הוא אומר, גם אני אמרתי שמראש יש איזשהו סיכוי של 5% לזה שהמבצע יצליח, אני רק טענתי שעל 5% אסור לצאת. זה שבסוף זה הצליח זה לא מוכיח כלום. השאלה היא מה הייתה הערכת הסיכויים לפני שיצאנו למבצע, אנחנו הרי לא יודעים מה יקרה. עכשיו, בערכת הסיכויים הזאת אף אחד לא טען שיש 100% כישלון. הטענה היא שרוב הסיכויים זה יהיה כישלון, יש איזשהו סיכוי להצליח. השאלה אם קרתה אחרי זה הצלחה זה מוכיח שהערכה המקדמית לא הייתה נכונה, ממש לא. הוא אומר שה5% במקרה הזה הצליח. אגב, זה לא כל כך פשוט. לא כך פשוט, כי השאלה היא מה היה, אתם מבינים את ההקשר, זאת אומרת, ההקשר הוא גם פה, זאת אומרת, הבהמה יצאה דרך הקיר, האם זה מוכיח שהכותל לא היה כותל בריא? לא, כותל בריא פירושו ש-98% מהבהמות לא יעברו אותו, אבל יש 2% מהבהמות שמקבלות אמוק פתאום ועוברות את הכותל, זה לא מוכיח שאני מראש לא שמרתי כמו שצריך, מה שקרה, קרה, 2%, שזה מראש היה ברור שיקרה, אבל 2% זה נקרא שמירה טובה. למה אני אומר שלא, כי תלוי על מה היה, על מה הייתה המחלוקת. מה אמרו אלה שטענו שכן צריך לצאת למבצע? אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשר להבין את זה בצורה שהם חשבו שהערכת הסיכויים של הרב שח לא נכונה. הסיכוי להצליח הוא גבוה. לא מאף פעם, אבל סיכוי גבוה שבשבילו שווה לתת למבצע. אפשרות אחרת לומר, לא, אנחנו הולכים על 5% שזה יצליח, לוקחים את הסיכון שזה ייקשל, כי ערכית, או לא יודע בדיוק מה, אנחנו צריכים בכל מקרה לא לוותר במצבים כאלה, לא להיכנע לטרור, אוקיי? זה שתי אפשרויות להבין, או שני סוגי טענות שיכולות לעלות נגד הרב שח. אז אם הטענה היא טענה ערכית, אז אני לא יודע, אז יש מקום לדון פה, אבל הוויכוח הוא לא ויכוח עובדתי, אז זה לא כל כך משנה מה קרה בסוף. אבל אם הטענה היא טענה עובדתית, זאת אומרת, הוויכוח היה פשוט מה הייתה הערכת הסיכויים, אז במצב כזה, אלה שבאו אל הרב שח אחרי שזה הצליח, יש משהו בדבריהם. כי הרי יש לה, הם טענו שזה, יש סיכוי טוב שזה יצליח, והוא טען שסיכוי גרוע זה יצליח. העובדה היא שזה הצליח. עכשיו נכון, זה יכול גם להיות הצליח למרות הסיכוי הקטן. אבל אם אני טוען שיש סיכוי גדול, ואתה טוען שיש סיכוי קטן וזה הצליח, ההצלחה מהווה אישוש או תמיכה בטענה שלי. נכון שזה רק ניסוי אחד, ובדרך כלל לדברים סטטיסטיים צריך לעשות הרבה ניסיונות, אבל לא משנה, יש לי רק ניסוי אחד. מה עושים? אם הייתי, נגיד שהיה ויכוח בין שני אנשים, הסיכוי ברוך הוא הסיכוי גבוה. זה קרה וזה אכן הצליח. על מה הייתם מאמרים? אני הייתי מאמר שהסיכוי באמת הוא גבוה. אם זה הצליח, אז כנראה שהסיכוי הוא יותר גבוה. אולי לא, אבל רוב הסיכויים שכן. אפשר לנסח את זה סתם, טוב, זה הכל סוגריים, כמובן, לא קשור אלינו, אבל אפשר להסתכל על זה כהסתברות מותנית. נוסחת בייס. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על השאלה, בהנחה שאנחנו יוצאים למבצע, מה הסיכוי שהוא יצליח? נכון? זה היה הוויכוח בין הרב שח לבין אלה שמולו. הרב שח אמר סיכוי 5%, הם אמרו סיכוי, לא יודע מה, 70%. בסדר? לצורך הדיון. אבל אנחנו שואלים את השאלה ההפוכה, בהנחה שזה יצליח, מה הסיכוי שאלה שאמרו שהסיכוי הוא גבוה, צדקו? בסדר? זה לא P של A בהינתן B, זה P של B בהינתן A. זאת אומרת, אתה צריך להפוך את סדר ההסתברות, וזה נוסחת בייס. זאת אומרת, זה תלוי, אפשר לעשות את החישובים, אבל זה יהיה תלוי בערך של ההסתברויות של האפשרויות השונות. אז כל מקרה אני אומר שהטענה שעומדת, הטענה של הרב שח לא בבירור נכונה. טוב, אבל לענייננו, הטענה היא שאם יש פה כותל בריא, וברור לך שהוא כותל בריא, אין ויכוח, זה, אם היה ויכוח בין שני אנשים בשאלה אם הכותל הוא בריא או לא בריא, והבהמה יצאה, אז זה באמת סיפור אחר. כי זה שהבהמה יצאה זה לכאורה אישוש לטענה שהכותל הזה הוא לא כותל בריא, אתה טעית. אבל אם כולנו מסכימים זה כותל בריא, אבל גם בכותל בריא יש כמה אחוזים שהבהמה יכולה לצאת דרכו. זה שהיא יצאה לא מוכיח שום דבר, זה לא מפיל את הטענה שהכותל היה בריא. זה ברור. אוקיי. אז כרגע אנחנו אומרים ככה, אז אם מדובר בכותל בריא, אז לא ברור למה אם היא לא חתרה אז הוא חייב, הוא שמר כמו שצריך, אם היא חתרה הוא ודאי פתור, וגם אם היא לא חתרה הוא אמור להיות פתור, כי הוא אנוס. אם מדובר בכותל רעוע, שוב פעם הוא היה אמור להיות חייב בכל המקרים, אם היא יצאה דרך הכותל, אז זה סתם פשיעה, ואם היא חתרה, אז התחילתו בפשיעה, כי שמת כותל רעוע אז פשעת, בסופו באונס. אז למה אמרתי אותו בשביל סופו באונס פטור מיכה? למה אמרתי אותו בשביל סופו באונס חייב? אז גם בחתרה צריך להיות חייב. כך אנחנו פוסקים להלכה. אגב, זה מעניין הניחה למאן דאמר הזה, כי גם פה הייתי אולי אומר, ככה ברמז, זה ממש לא הכרח, אבל אולי, אפשר לשמוע את המנגינה הזאת, שזה שהכרענו בדיני שומרים, שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, זה עוד לא אומר אוטומטית שגם בנזיקין זה המצב. ולכן אני אומר, אניחא למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אבל למאן דאמר חייב מה איכא למימא, זאת אומרת, אני לא אומר שבגלל שההלכה היא כמאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב הקושייה, אלא אני רוצה ליישר גם את המאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. למה? כי אולי באמת לא ברור שההלכה כמותו בנזיקין. גם אם בשומרים כן, אבל בנזיקין לא. כי אין בהכרח קשר בין שומרים לבין נזיקין. אני, לכל אורך הלימוד שלנו, אני כל הזמן מציין לכם שתשימו לב באותם מקומות שבהם אפשר לנתק את הקשר בין שומרים לבין נזיקין. אוקיי? טוב, אני אומר, זה לא הכרחי כמובן, זה בהחלט יכול להיות דרכה של הגמרא להקשות, לברר את זה לשני צידי המחלוקת. עכשיו, בכותל רעוע, ראינו ברש"י שמה פירוש חתרה, שבחתרה הוא פטור, שאם היא חתרה אז היא הפילה את הכותל. אוקיי? עכשיו, אם היא חתרה אז היא הפילה את הכותל, למה היא הפילה אותו? כי הוא היה רעוע. אז אם ככה, ברור שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס, נכון? הגמרא אומרת שבכותל רעוע, אם היא חתרה, זה מצב של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, נכון? זה מה שהגמרא מקשה. אז התחילתו בפשיעה וסופו באונס, אני חלה מה דמר פתור, או למה דמר חייב מה יקלה ממה, אבל ההגדרה של הגמרא, זה מצב של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. זאת אומרת, אם אני שמתי כותל רעוע, והבהמה חתרה ויצאה, זה מצב של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. זאת אומרת, במחלוקת, הייתי תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פתור. עכשיו, בואו ננסה לעשות רגע חשבון, למה זה מצב של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. לפי רש"י, זה יותר מובן. למה? כי זה שהכותל היה רעוע, זאת הסיבה שהחתירה שלה מתחתיו הפילה אותו. אם זה היה כותל בריא, אז גם חתירה של בהמה לא הייתה מצליחה להפיל אותו. ואז או שהיא הייתה יוצאת דרך החתירה, או שהיא לא הייתה יוצאת בכלל. לפי רש"י כנראה מדובר שהיא לא יוצאת דרך החתירה, נכון? כי הרי אחרת למה צריך שהיא תפיל את הכותל? היא הפילה את הכותל ויצאה דרך הכותל, זה כך מדובר. אבל לא מדובר שהיא עשתה חתירה שלמה עד הסוף ויצאה דרך החתירה. עכשיו ככה, אם היה מדובר בכותל בריא, אז גם אם היא הייתה חותרת, הכותל לא היה נופל, היא הייתה נשארת בפנים. זה שהכותל נפל בגלל החתירה שלה, זה בגלל שאתה פשטת ושמת שם כותל רעוע. אז פה ברור שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס. בעצם פשטת, עד כדי כך שאני אפילו לא בטוח עד כמה זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. זה פשיעה, שמת כותל רעוע, ובדיוק בגלל זה הוא נפל. למה אפשר לקשור את זה לתחילתו בפשיעה וסופו באונס? כי כנראה זה שהבהמה חותרת, זה בעצמו סוג של דבר לא צפוי. כותל רעוע יכולה לצאת דרכו. הוא יכול ליפול ואז היא תצא או שהיא תצא דרכו. אבל זה שהיא חותרת והחתירה שלה מפילה את הכותל, אז אם היא חותרת, הכותל צפוי ליפול. זה לא אונס, זה פשיעה. אבל עצם העובדה שהיא חתרה, זה אונס. כי בהמות לא חותרות. ביניהם, קצת דומה למה שראינו בסוגיה הקודמת, אם אתם זוכרים, דיברתי שם על זה, מה קורה כשהם נפלו. הם נפלו ושברו את הכלים שהם מתחתיהם. בסדר? אז למה קוראים לזה תחילתו בפשיעה וסופו באונס? נגיד שהם פשעו לגבי כלים רחוקים, או כלי ארוך, כל התשובות של הראשונים שם, ובסוף זה הייתה הפשיעה, אבל בסוף מה שקרה זה שהם נפלו. למה זה נקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס? זה לא אונס, הרי אם הם נופלים, הם שוברים את הכלים הקרובים לקיר. זאת טבעה של נפילה. זה לא שקרה פה משהו לא צפוי. אז עניתי שמה שלא צפוי פה זה עצם זה שהם נפלו. לא זה שאם הם נופלים, אז הכלי נשבר לצערנו. אם הם נופלים, ברור שהכלי נשבר, כלי קרוב יישבר מנפילה. זה נקרא סופו באונס, בגלל שעצם הנפילה היא אונס. לא בגלל שהנזק הוא באונס. אלא זה שקעתה נפילה, זה משהו שאני לא הייתי אמור לצפות. אבל קפיצה כן הייתי אמור לצפות, ולכן זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אוקיי? גם פה אותו דבר. אם הבהמה חותרת והכותל רעוע, אז ברור שהוא ייפול, זה לא אונס. כותל רעוע לא עומד בפני חתירות. האונס פה זה עצם העובדה שהבהמה חתרה. בהמות לא חותרות, בהמות הולכות, לא חופרות מחילות באדמה. אז ברגע שהבהמה חתרה, זה בעצמו אונס. זה שהכותל בגלל זה נפל, זה לא אונס. זה ברור. כן, זה אותו דבר כמו בסוגיה שם. בכל מקרה, זה מה שיוצא לפי רש"י. אם היינו מפרשים את הגמרא כפשוטה, והיינו אומרים שהיא חתרה, והיא יצאה מלמטה, לא הפילה את הכותל. הרי זה פשט הגמרא, נכון? למה רש"י סוטה מפשט הגמרא? למה רש"י מפרש אחרת? התשובה הפשוטה לזה היא, כי אם היא הייתה חותרת ויוצאה דרך החתירה, מה אכפת לי שהכותל היה רעוע? היא הייתה עושה את זה גם בכותל בריא. הראיות של הכותל לא משחקת פה שום תפקיד. או במילים אחרות, אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. הפשיעה הייתה ששמתי כותל רעוע, אבל בסוף הפשיעה הזאת לא היא שגרמה לנזק שקרה בסוף. הנזק שקרה בסוף קרה בלי קשר לפשיעה שלי. במצב שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אני פטור גם למען דמה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. אני חושב שזאת בדיוק הסיבה למה רש"י מפרש פה זה לא שהיא חתרה ויצאה דרך החתירה, שזה לכאורה פשעת הגמרא. כי אם זה היה ככה, זכייתו בפשיעה בסופו באונס, כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, צריך להיות חייב, כך יוצא מהגמרא. מה שואלת, למה לא חייב כבר? זה זכייתו בפשיעה בסופו באונס. אין קשר, מה הבעיה? אם אין קשר, אז פתור. אז, אז לכן רש"י מפרש שהחתירה הפילה את הכותל, ואז מה? אז הראיות של הכותל, שזאת הייתה הפשיעה שלי, היא זו שגרמה בסופו של דבר לאונס. ולכן בעצם פה שייכת המחלוקת של תחילתו בפשיעה בסופו באונס. בשיטה מקובצת כאן, מביא בשם הראש.
הרב יכול לשתף
מצב. כן. עכשיו אני פשוט מדי פעם מנתק את השיתוף כי אני רוצה לראות אתכם. כשאני משתף אז אני פשוט לא רואה אתכם. לכן כשאני לא קורא אז אני משתדל לחזור למסך הזום הרגיל. טוב, אז בשיטה פה מביא בשם הראש. אבל למען דמה תחייתו ובשיעה בסופו באונס. מה העיקה למימה? ציטוט מהגמרא. ואם תאמר, והלא, לא בא האונס מחמת הפשיעה. ואפילו שהיה הכותל בריא היה יכול לשמור. כלומר, כנראה לא היה יכול לשמור. זאת אומרת, מה הוא אומר? הרי הוא מבין את הגמרא כפשוטה, שהיא חתרה ויצאה דרך החתירה. אז אם זה כך, אז למה אם הכותל ראו, הגמרא אומרת שזה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ולמד דמה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, צריך להיות פה חייב, לא נכון. גם למד דמה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, פה צריך להיות פטור. למה? כי אין קשר בין הפשיעה לאונס. הפשיעה שלי הייתה ששמתי כותל רעוע, האונס היה שיצא דרך החתירה. זה אין קשר. לפירוש רש"י ניחא, שפירש שחתרה והפילה הכותל על ידי חתירתה, הרי מחמת הפשיעה שהיה רעוע, בא האונס, שאם היה בריא, לא היה נופל בחתירה. אוקיי? בעצם מה הראש אומר? בדיוק הוא מסביר למה רש"י פירש לא כפשט הגמרא. אם היינו מפרשים לפי פשט הגמרא, היה יוצא מכאן, שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, חייב. אבל אנחנו יודעים שלא, כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס פטור, אפילו לפי הריף, שיכול להיות שחייב זה רק בדעת הבאי, אבל ההלכה שאנחנו פסקים כמו רבה, ברור שצריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. וכיוון שכך נאלץ רש"י לפרש, שהחתירה הפילה את הכותל, לא שהיא יצאה דרך החתירה. ככה בעצם, הראש עצמו אומר שפשט הגמרא הוא לא כזה, אבל הוא אומר, כן, אבל עליי קשה, הרי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, ובדיוק בגלל זה באמת רש"י פרש, פרש אחרת. ולכן מה? לא יודע, אז מה הראש אומר? אז הוא יורד מזה, הוא מודה לרש"י, או שהוא אומר, זאת הערה, אבל מצד שני זה פשט הגמרא. למה אני אומר את זה? כי פה נפתחת אפשרות ראשונה לטעון שיכול להיות שבנזיקין אתה תהיה חייב גם כשאין קשר בין הפשיעה לאונס. ואז הגמרא נקראת כפשוטה. בעצם מדובר שהיא חתרה ויצאה דרך החתירה. אתה פשעת בזה ששמת כותל רעוע. אז אם אתה, אם היא חתרה, אז אתה פטור, למה? כי זה, סליחה. אם היא חתרה, אז זה תלוי במחלוקת תחילתו בפשיעה וסופו באונס. נכון? למה? הרי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. לא משנה, בנזיקין לא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. למד אמר חייב, חייב, למד אמר פטור, פטור. אם מדובר בכותל בריא, אז כמובן אתה תמיד פטור, כי לא פשעת. זה היה אונס וזה כולו אונס, אתה לא פשעת בכלל. זה הקריאה הפשוטה של הגמרא. מפשט הגמרא נראה שלא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. מה עושים עם הגמרא בלמד ו' ובכל המקומות שראינו בבא המציאה? אין ברירה אלא לחלק בין שומרים לנזיקין. שבשומרים צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, אבל בנזיקין יכול להיות שלא. רש"י כנראה לא מקבל את זה. כי רש"י טרח פה לפרש שהחתירה הפילה את הכותל, כנראה, כך מסביר לפחות הראש, כנראה הפריע לו שאם החתירה הייתה המקום שממנו היא יצאה, היא לא הייתה מפילה את הכותל, אז באמת זה לא היה קשור, זאת אומרת, לא היינו מחייבים גם למד עמד כתו בפשיעה וסופו באונס, כי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. זאת אומרת, הראש לפחות מניח בדעת רש"י, שגם בנזיקין צריך קשר בין הפשיעה לאונס. אבל בדעת הראש עצמו, אני לא יודע, כי הראש לא אומר ואני מודה לדברי רש"י. הוא אומר קשה, כי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, ולכן רש"י פירש אחרת. אבל גם הראש יכול להישאר בתפיסתו שלו, רק להגיד שיש הבדל בין נזיקין לבין שומרים. בין נזיקין לא צריך קשר בין הפשיעה לאונס.
יש גמרא, אני לא יודע אם הזכרתם, אני חושב שזה באזור דף נון בבובקאמה.
לא שומע? אתה נשמע חלש מאוד.
אוקיי, אני אתקרב למיקרופון. יש גמרא באזור דף נון, אני לא זוכר אם הזכרנו אותה או לא, לגבי אדם שכיסה בור.
נגיע לזה עוד מעט.
אוקיי, נגיע לזה, לא, כי שם לדעתי נראה שצריך קשר בין הפשיעה לאונס.
גם לזה נגיע. בדיוק בהקשר הזה אני אגיע לשם.
בסדר, טוב.
אז זה הראש בשיטה. עכשיו, אני ממשיך רגע בראש. ויקשר רבנו מאיר, לוקמה כגון שלא בא אונס מחמת הפשיעה, כגון שחתרה ויצאה דרך חתירה, וחי גבנה פטור לכולי אלמה. וזה קשה על רשי עכשיו, נכון? למה זה קשה על רשי? רשי הרי אומר שגם בנזיקין, ככה ראש מסביר אותו, שגם בנזיקין צריך קשר בין הפשיעה לאונס. ואם אין קשר אז אתה פטור. נו, אז מה הבעיה? אז יש לי פתרון אם ככה לקושיה של הגמרא. הגמרא הרי שאלה ממה נפשך, אם זה כותל בריא, אז צריך להיות פטור בכל מקרה. ואם זה כותל רעוע, אז צריך להיות חייב בכל מקרה. כי זה תחילתו בשביל סופו באונס. אבל לא נכון. אתה יכול להעמיד שמדובר שהיא חתרה, אבל לא שהחתירה הפילה את הכותל, אלא שהחתירה היא באמת המחילה שדרכה היא יצאה. ואז באמת אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, ולכן כתוב שהבעלים פטור. אז מה הגמרא מתלבטת? כותל בריא, כותל רעוע, איך מדובר, ונשארת בסוף בקושייה. נראה בהמשך, אבל היא דוחה את זה בגלל הקושייה הזאת, היא עוברת למוקימתא אחרת. למה? יש לנו הסבר פשוט, תסביר לא כמו רש"י, אלא כמו פשט הגמרא, שהיא חתרה ויצאה דרך החתירה. עכשיו אתה שואל את עצמך, למה הבעלים פטור? מאוד פשוט, יש פה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כשאין קשר בין הפשיעה לאונס, ושם לכולי אלמא פטור. ואם היא לא חתרה, זאת אומרת, אם היא יצאה דרך הכותל, אז כמובן יהיה חייב, כיוון שהוא פשע. אז לפי מה שאני הצעתי קודם, להסביר בשיטת הראש, שבנזיקין לא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, ולכן הוא מפרש את זה כפשוטו, אז כמובן השאלה הזאת לא עולה. הנה חינם, זה בדיוק מה שאנחנו מפרשים פה. רק שהפירוש הזה לא פותר את הקושייה של הגמרא. כיוון שהגמרא שואלת, אם באמת היא חתרה ויצאה דרך החתירה, אז למען דמת חילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, צריך להיות חייב. אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, ונזיקין גם כשאין קשר חייב. אז הקושייה של הגמרא היא קושייה טובה, ולכן צריך לחפש הוקימתא אחרת למשנה או למימרא של רבא. אז לפי ההצעה שלי קודם, לא רק שלא צריך להגיע לדחוקים של רש"י, שהחתירה הפילה את הכותל, אלא גם אין את השאלה של רבנו מאיר, למה הגמרא עצמה לא דיברה על חתירה שיצאה מתחת לכותל, ואז ברור למה הבעלים פטור, כי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. לא נכון, גם כשאין קשר הבעלים חייב. אז תראו, זה עוד רווח, אם אנחנו מפרשים את הגמרא כפשוטה. ותרץ, דמש מלא, בחתרה והפילה הכותל, מדקטני מפרצה בלילה. ואהה כאמר, והוא שחתרה, במשמע שנפרץ הכותל על ידי שחתרה. לסוף דברי הראש. מה הוא אומר? באופן עקרוני אתה צודק. ואת אם היא הייתה חותרת ולא מפילה את הכותל, אלא יוצא דרך החתירה, הבעלים היה פטור. הדין הוא דין נכון. במשנה וברבא אי אפשר להכניס את זה. למה? כי ברבא כשהוא אומר, והוא שחתרה, הוא מדבר, הנפרצה בלילה. כן, נפרצה בלילה, ועל זה אומר רבא, מתי הבעלים פטור כשהיא נפרצה בלילה? והוא שחתרה. משמע שהחתירה היא הסיבה לכך שהיא נפרצה, לא שנפרצה בלילה ואז היא יצאה דרך החתירה. כן, זה, האילוץ הוא אילוץ לשוני. אבל באמת מבחינת הדין, אנחנו באמת נשארים עם זה שצריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. אוקיי? זאת בסופו של דבר המסקנה, ובאופן הפשוט נדמה לי שהראש לא חולק על זה. נכון שהקריאה שלו את הגמרא כפשוטה, הקריאה שלו את הגמרא כפשוטה, בעצם יכולה להישאר על קנה, אם אני אניח שבנזיקין לא צריך קשר בין הפשיעה לאונס. אבל הראש עצמו לא משתמע שהוא באמת נשאר עם זה, והוא טוען שאין קשר, כי עובדה שאחר כך לכל אורך הדרך, הוא מניח שכן צריך להיות קשר. לכן הוא מסביר למה רש"י נאלץ לפרש לו כך, ומביא את הקושיה של רבנו מאיר עם האילוץ הלשוני. הוא לא מאיר שום דבר משלו, רגע, רגע, באמת יכול להיות שיצא דרך החתירה ואין קשר בין הפשיעה לבין האונס, וגם לא צריך קשר. ולא קשר שום דבר. הוא לא אומר את זה. אז איכשהו מסתימת לשונו נראה שהוא ירד מהפירוש הראשון שלו. הפירושים הבאים שהוא מביא הם פירושים שהחליפו את הראשון. לא מביאים אלטרנטיבה אפשרית, אלא הוא באמת חושב כך. זאת אומרת, הראש כנראה מניח שצריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, וגם רבנו מאיר. רבנו מאיר זה כנראה מהרוטנבורג, רבו של הראש.
האילוץ הלשוני הזה הוא כנראה הסיבה למה רש"י פירש ככה.
או, עכשיו תראו בהפוך על הפוך, בדיוק מה שדורון העיר כאן. הרי אם באמת יש אילוץ לשוני לפרש את החתירה, הפילה את הכותל, עכשיו אני הופך את כל התמונה על פיה. כל מה שרש"י נאלץ להגיד שהחתירה הפילה את הכותל, זה לא בגלל שהפריע לו לפרש שהיא יצאה דרך החתירה, אלא פשוט בגלל שלא נכנס במילות הגמרא. אבל ברמה העקרונית אפשר היה גם לפרש שהיא יצאה דרך החתירה, ועדיין אפשר היה להגיד שלמען דמה תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב, הוא יהיה חייב. או במילים אחרות, דווקא בשיטת רש"י אני רוצה לטעון, קיימת האפשרות להגיד שבנזיקין לא צריך קשר בין הפשיעה לאונס. קודם הרי זה מה שהראש אמר, שהסיבה למה רש"י פרש שמדובר שהחתירה הפילה את הכותל, לא שהחתירה גרמה לה לצאת. למה? כי אם החתירה הייתה גורמת לה לצאת, אז לא היה קשר בין הפשיעה לבין האונס, וזה לא יכול להיות, כי למד אמר, גם למד אמר חייב, פה יהיה פתור, אין קשר בין הפשיעה לאונס. אבל עכשיו, אחרי שאתה מסביר לי שיש אילוץ לשוני, שאתה לא יכול להסביר שהחתירה היא זו שבאמת גרמה לה לצאת, אלא אתה חייב להגיד שהחתירה הפילה את הכותל, אז הראיה מדברי רש"י נפלה. כל מה שרש"י נאלץ לדחוק את הגמרא ולהגיד שהחתירה הפילה את הכותל, זה לא בגלל שאם היא הייתה יוצאת דרך החתירה בלי להפיל את הכותל, הבעלים היה פטור. לא, לא, הוא היה חייב. רק זה לא נכנס בלשון הגמרא, זה הכל. ואז בהחלט נפתחת האפשרות להגיד שדווקא בשיטת רש"י, לא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. והראש כנראה מניח שצריך, וגם רבנו מאיר כנראה מניח שצריך. והפוך על הפוך, זאת אומרת, בהסתכלות הראשונית היה נראה שדווקא ברש"י ברור שמבחינתו צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, ולכן הוא חורג מהפירוש הפשוט של הגמרא, פירוש המתבקש שיצא דרך החתירה. אבל עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים שיש אילוץ לשוני לחרוג מהפירוש הזה, אז אין סיבה להניח שהיה לו גם אילוץ הלכתי. ולכן יכול להיות שתחילתו הפשיעה בסופו באונס חייב בנזיקין, גם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. לפחות לפי רש"י, בראש ובמערם זה כנראה לא נכון. לפי רש"י כמובן, אם אני צודק ברש"י, אז שתי השאלות לא עולות. לא השאלה למה הוא בחר פירוש דחוק, הוא עצמו בחר פירוש דחוק בגמרא, ולא השאלה למה הגמרא עצמה לא העמידה באופן שהחתירה תהיה עד הסוף, לא תפיל את הכותל, אלא תאפשר לבהמה לצאת. אז זה כאילו ברור. שתי השאלות האלה נופלות. אוקיי. אבל כמובן, בינתיים זה רק אפשרות. בטור, בנו של הראש כזכור, יודעים שהרבה מדיני כיבוד אביהם לומדים מהטור על הראש. כמה וכמה דברים, בכל הספרות שמדברת על הלכות כיבוד אביהם, היא מביאה הרבה ראיות מאיך שהטור מתייחס לראש. אין היתר מזה שהוא בדרך כלל פוסק כמותו, והשאלה אם מותר לו לא לפסוק כמותו, גם רבו וגם אביו וכו'. פה הטור בסימן שין צדי וב, שור המועד וכן רגל ושן שהם מועדים מתחילתם, די להם בשמירה פקוטה, לפירך אם כשרמת בעליו במוסרה או שמרן שמירה פקוטה ויצאו והזיקו פטור. באמת דברים רואים במועד, אבל בטעם. באיזו שמירה מעולה, דלת שיכולה לעמוד אפילו ברוח שאינה מצויה. שמירה פחותה שאינה יכולה לעמוד אלא ברוח מצויה. אבל שאינה יכולה לעמוד אפילו ברוח מצויה, הווה כאילו לא שמר כלל וחייב. אפילו לא נפלה הדלת על ידי הרוח, אלא ליסטים הוציאוה, או חפרה, או חתרה הדלת והפילתו, בתחילתו בפשיעה לגבי נפילת הדלת, בסופו באונס לגבי חתירה. רואים? או חפרה או חתרה הדלת והפילתו. לא מדבר שהיא חתרה ויצאה החוצה, אלא חתרה והפילה את הדלת, ואז היא יצאה דרך הדל. וקיים עליהן, כל שתחילתו פשיעה סופו באונס, הבא מחמת פשיעה, חייב. ואונס כזה שבא מחמת פשיעה. אבל אם חתרה בפרצה, ויצאה משם, פטור, אף על פי שהוא ראוע, שאין, האונס בא מחמת הפשיעה. נראה שגם הוא הבין את אבא שלו, כמו שאנחנו ראינו למעלה, ש, 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 שצריך להיות קשר בין הפשיעה לבין האונס, גם בנזיקים. עכשיו, השיטה מקובצת מביא ראה. והראה הזה כתב וזה לשונו, אלא בכותל ראוע, כי חתרה, מהי פטור, תחתו פשיעה בסופו באונס. שהרי פשק שהיא ניחה שם, ומפני שהיא ניחה שם גם כן, בה האונס שחתרה, זה מרתק. עוד פעם, שימו לב, אלא בכותל ראוע, כי חתרה, מהי פטור, תחתו פשיעה בסופו באונס. מסביר הראה, שהרי פשק שהיא ניחה שם, ומפני שהיא ניחה שם גם כן, בא האונס שחתרה. איך אתם מבינים אותו?
לפי זה כל דבר זה אונס מחמת הפשיעה. ממש כל דבר.
לא מסכים. קודם כל בוא נשמע מה הוא אומר.
הוא אומר שעצם העובדה שהשארתי אותה שם, ולא לקחתי אותה למקום שבו אין כותל ראוע, זה מוגדר שזה אונס מחמת הפשיעה.
אני רוצה להזכיר לכם את המקרה של צריף הדאור בנה, שהוא הנקודת המוצא לכל הסוגיה הזאת של חייתו בפשיעה וסופו באונס. אם אתם זוכרים, אני דיברתי ישר בהתחלה על קשר פוזיטיבי, קשר נגטיבי עם כל הלוגיקה והדרימה הפיזיקלית והתניה הלוגית והזמן, אוקיי? אמרתי שם שבצריף הדאור בנה, הכסף הרי היה שמור נגד גנבים, והייתה פשיעה נגד אש. ובסוף הגיעו גנבים, נו, אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, הרי שמרתי, שמרתי כנגד הגנבים, אז מה אם באו גנבים וגנבו את הכסף? למה זה נקרא שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס?
אם הוא היה קובר באדמה, אז לא היו באים גנבים.
אם לא הייתי שם את זה בצריף הדאור בני, זה לא היה נגנב. עכשיו, לא משנה שצריף הדאור בני הוא שמירה טובה נגד גנבים, אבל ההנחה בצריף הדאור בני היא בעצמה פשיעה, נגד אש. והקשר השלילי מתקיים. מה זה הקשר השלילי? זה לא שבגלל ששמתי את זה שם, לכן זה נגנב. אלא שאם לא הייתי שם את זה שם, זה לא היה נגנב. זוכרים את החינוך הזה שעשינו? אומר הרי אותו דבר קיים כאן. מה קורה פה? רק שנייה אחת, מה קורה פה? הרי נכון אתה צודק שהכותל הראוע לא באמת הוא סיבתו של האונס. האונס לא בא מחמת הפשיעה. אבל יש פה קשר שלילי. אם הבהמה לא הייתה נמצאת פה, היא לא הייתה חותרת. אז עצם העובדה ששמתי את הבהמה פה, שזה היה פשיעה כנגד יציאה מהכותל הראוע, בסוף זה לא קרה, מה קרה? היא חתרה, שזה אונס. אבל אם היא לא הייתה פה, היא לא הייתה חותרת. אז יש פה קשר שלילי, ממש כמו צריף הדאור בני. וזה הקשר שצריך בין הפשיעה לבין האונס, לא צריך קשר חיובי. קשר חיובי זה כולה פשיעה. בתחילתו הפשיעה וסופו באונס, הקשר שבו מדובר זה קשר שלילי. שאם לא היית עושה את הפשיעה, לא היה קורה האונס.
למה אם היא לא הייתה פה, היא לא הייתה חותרת?
היא חתרה פה, מי אמרה שהייתה חותרת? הרי בהמות לא חותרות בדרך כלל.
יש לך ראייה שהייתה חותרת במקום הראוע, היא הייתה חותרת גם
בחתרות
בריא. זה לא כמו הצריף הדאור בני. זה לא כמו הצריף הדאור בני. שמה, אם הוא לא היה שם בצריף, אלא היה קובר מתחת לאדמה, לא היה שום אפשרות לגניבה. פה, אם הוא לא היה שם אותה פה, אלא היה שם אותה בכותל בריא, זה מקטין את האפשרות שהיא תחתור? זה לא מקטין את הסיכויים שהיא תחתור?
הוא היה שם אותה בכותל בריא, הוא היה שם אותה במקום אחר.
מה זאת אומרת במקום אחר?
מקום אחר, בדיר אחר.
שיש שם שמירה טובה.
שיש שם שמירה טובה, אבל אחר, לא משנה
כזה. אז עדיין יכולה לחתור.
אבל היא לא חותרת, במה בדרך כלל לא חותרת? גנבים מקום יכולים לגנוב מצריף הדאור בנייר, אבל זה אונס, זה לא סביר, לא סביר, לא קורה. פה במקרה זה קרה, ואין סיבה להניח שבמקום אחר ששמור כמו שצריך, זה גם היה קורה. לכן לא הסכמתי למה שאמר בנימין קודם, כי מלאך המוות מה ליח המה ליאטם, זה באמת מצב שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס.
לא, אבל רק רגע, אני חושב שיש חילוק גדול בין המקרה של צריף הדאור בין אלה שלנו. צריף הדאור בין אלה, לפני המצאת החומרים נוגדי האש, הדרך היחידה להגן מפני אש, זה לקחת את זה למקום אחר, לקבור בקרקע. ואז קיים הקשר השלילי שאתה אומר, בהחלט. זה כי אם הייתי שומר נכון כנגד אש, לא היו באים גנבים, כי ההנחה היא שהם לא גונבים מהקרקע. אבל במקרה שלנו, הייתה לו דרך להשאיר את הבהמה בדיוק באותו מקום.
זאת אומרת, אגב, אתה טוען... את הכותל. אתה טוען שאם הייתי מציב... אתה טוען שאם הייתי שם סביב זה, נגיד, נחל מים כזה, או גומת מים, שמגינה כנגד אש, אז הוא בעצם היה, היה פתור.
כן, כן. והסיבה היא, ואצלנו הדרך היחידה למנוע הייתה, הייתה דרך למנוע ולהשאיר אותה באותו מקום, ואם הייתי עושה את זה, עדיין היה קורה האונס.
אני אענה לך בתארטה, זה חילוק נכון, אבל אני אענה לך בתארטה. דבר ראשון, השאלה איך אתה מגדיר את הקשר השלילי. אתה יכול להגדיר את הקשר השלילי בין המצב ששמת פה, שמת פה כותל רעוע לבין היציאה. פה אין קשר, כי גם הייתי שם כותל בריא, היא הייתה יוצאת. אתה יכול להגיד את הקשר בין זה ששמתי אותה במקום הזה, שכותלו הוא רעוע, לבין החתירה. בניסוח הזה יש קשר בין הפשיעה לבין האונס. עכשיו, השאלה באיזה משניהם לבחור. אז פה תראה, אני אזכיר לך, את הגמרא שראינו בדף צדי ג' בבואה מציאה. אם אתם זוכרים, תוספות הרי חולק על הריף, וטוען שצריך קשר בין הפשיעה לבין האונס גם לדעת הבית. אז איך הוא הסביר את הרועה שעלה לעיר, אז אומרים, אם הוא היה נשאר שם, זה לא היה קורה. מה לא היה קורה? יש פה אריה. לא, יכול להיות שאם הוא היה נשאר שם, הוא היה לוקח את הצון לראות במקום אחר. נכון? כך תוספות אומר. אבל גם יכול להיות שלא. מספיק שיכול להיות שזה היה קורה אחרת בשביל לחייב אותך. את נטל הראיה הוא עליך. ברגע שאתה פשעת, לא רק שאתה מתחייב, אלא גם נטל הראיה במקרה של אונס הוא עליך. ולכן אתה צריך להראות שהאונס לא, האונס היה קורה גם ככה. אם אתה לא יכול להראות את זה בוודאות, אם ישנה אפשרות שהאונס לא היה קורה, אתה חייב לשלם. זה מספיק בשביל שהקשר השלילי יתקיים פה.
טוב, אז זה מה שאמרתי, זה דרישה שמכניס, בעצם לא ניתן למצוא שום מקרה.
לא, הנה, אמרתי לך, מלאך המוות מליאך המלייתה. זה בדיוק הגמרא שמביאה שם.
אולי יש מקומות שמלאך המוות מפחד להגיע. אני חושב
שה... או הוחמה בהר, הוחלקה בבקעה. לא, כל הדברים האלה, זה אין קשר באמת.
יש לך הוכחה שהיא הייתה מחליקה גם שם? אני לא יודע.
לא, היא לא מחליקה. ההנחה היא שבהמה לא מחליקה במקום שהוא לא...
בסדר, ההנחה כן, אבל אתה אומר שאני צריך להוכיח בוודאות שאם הייתי מתנהג כמו שצריך...
לא, אם ההנחה הפשוטה היא לא כזאת, זה הוכחה. אני מדבר שיש שתי אפשרויות.
לא, זה מה שאני אומר, שכאן ההנחה הפשוטה היא, אני מסכים לגמרי, זה תלוי מה ההנחה הפשוטה של מה היה קורה אילו, כי אף פעם אפשר לדעת בוודאות. אבל כאן ההנחה הפשוטה, במקרה של צריף הדאור בנה, שאם הייתי מתנהג כמו שצריך, זה לא היה קורה. במקרה שלנו אין שום ידיעה מה היה קורה.
אני רוצה לטעון שבניגוד לצריף הדאור בנה, בגמרא בדף צדי ג' רואים שאפילו אם זאת לא הלכה פשוטה, אני חייב.
אז אם ככה זה לא נגמר.
מספיק 50-50.
אז אם ככה זה לא נגמר, אף פעם.
לא, זה כן נגמר, כי מלאך המוות מליאך המלייתם, אין 50. לא.
איך אני יכול להוכיח בוודאות? אתה יודע מה השיקולים של מלאך המוות?
עוד פעם, אני מסביר עוד פעם. אתה לא צריך להוכיח בוודאות, אתה צריך להוכיח ברוב. שלא יהיה 50-50. שלא יהיה 50-50, זה מה שאתה צריך. אם יהיה רוב שלא, זה מספיק טוב.
הבנתי. נראה קצת דרישה מאוד, מדי
מוזמת. לא, זה מה שרואים פה בכל מקרה.
למה?
הראה ודאי לומד כך. הראה פה לומד את זה, ותוספות בצדי ג' רואים גם כן ככה.
אני לא הבנתי איזה אילוץ יש בדברי הראה. למה אי אפשר להגיד שהוא מקבל את החילוק שאני אומר?
שמה? הראה הרי אומר פה שזה תחילתו בפשיעה וסופו באונס.
נו.
נו, איך זה?
מה, למקרה של, של, צריף, של צריף, לא צריף
לא, דור? לא, במקרה שלנו, שכותל רעוע והיא חתרה, והיא יצאה דרך החתירה. ולזה הוא קורא תחילתו בפשיעה וסופו באונס.
כנראה שהוא הבין שאם הייתי מעביר אותה למקום אחר, זה לא היה קורה.
זאת אומרת, יכול להיות שהוא הבין
שהכותל הרעוע
הגל
עליה את החתירה. אם הייתי שם כותל בריא, זה גם היה קורה, ועדיין הייתי פתור.
אולי הוא הבין שהכותל
הרעוע הגל
עליה את
החתירה. לא הבנתי.
זה מה שרציתי להגיד מקודם, שאולי, אולי הרעה הבין שהאוקים תקני במקרה שאנחנו יודעים שאולי היה מספיק לבנות כותל בריא.
לא, כל זה לא כתוב בו. אני לא חושב, כל זה לא כתוב בו. זה פשטות מספיקה האפשרות.
משפט אחד כתוב,
לא כתוב בו. לא משנה, זה מה שהוא אומר, אין לך יותר מזה, כל השאר זה המצאות.
זה באמת תמוע, טוב.
אבל אתה אוהב את תוספות בדף צד ג' שאומר את הסברה הזאת.
לא, הוא לא אומר שם...
כן, הוא אומר שאם הוא היה נשאר, אולי הוא לוקח אותם למקום אחר, זאת התביעה עליו.
כנראה שהאולי הזה הוא לא סתם 50.
לא, הוא אולי, 50-50.
בהחלט יכול להיות.
לא, 50-50, אין שום רמז בתוספות אחרת. זה גם לא נכון בסברה אחרת. תלוי כמה זמן עבר, תלוי כמה זמן בן אדם שוהה באותו מקום. תוספות לא עושה חלוקות כאלה.
אז כנראה שבדרך כלל עוברים, רואה לא נשאר.
עוברים, אבל אחת לכמה זמן, לא עוברים כל הזמן. אם זה קרה 5 דקות אחרי שהוא עזב, אז הוא לא היה עובר. תוספות לא עושה חלוקות כאלה. מספיק שיש את האפשרות שהוא היה עובר. זה נראה ברור בתוספות.
אז זה נשמע, אז אפילו לא רוב, כבר ירדת מהעניין שזה רוב. כי רוב המקרים כן נשארים בתוך 5 דקות באותו
מקום. לא, הפוך, אני לא יורד, לא הייתי אף פעם בדין של רוב, לא ירדתי. אף פעם לא הייתי שם. אני טוען שאם זה 50-50 אתה חייב.
אפילו יותר.
אתה צריך רוב כדי להיפטר.
כן, אבל כאן לא מספיק רוב כדי להיפטר אפילו.
למה?
אפילו אם תוך 5 דקות, אפילו אם תוך 5 דקות בדרך
כלל... יכול להיות שב5 דקות האלה היית עובר.
למה לחשוב מיעוט ודאי?
אנחנו לא נכנסים לכמה זמן כן וכמה זמן לא, כיוון שעקרונית כשיש שתי אפשרויות אתה חייב. לא צריך שבכל אפשרות יהיה בדיוק 50-50. זה נקרא 50-50. שבאדם שנמצא שם היה יכול לצאת, והיה יכול שלא לצאת. אז כיוון שכך זה שתי אפשרויות סבירות. כששתי אפשרויות הן סבירות אתה חייב. רק כאשר אחת האפשרויות היא לא סבירה, אתה יכול להיפסר.
זה סביר שתי האפשרויות.
מה?
גם תוך 5 דקות שתי האפשרויות סבירות.
כן, כן, ואדם מתי שהוא קם. יכול היה לקום אחרי 5 דקות, יכול היה לקום אחרי שעה.
בסדר, ותוך דקה גם, אני לא יודע.
זה ברור שאין כללים, אתה לא יכול להיכנס פה לכל מקרה ומקרה, אבל אני כן חושב שהרעיון הוא...
אתה הוכחת מזה שתוספות לא עושה חלוקה.
אני טוען, אני הוכחתי אבל את זה. אני הוכחתי לא ממקרה מסוים שבו זה לא עובד, אלא אני טענתי שבתוספות כתוב עיקרון כללי, וכשיש שתי אפשרויות ושתיהן על פניהן סמירות, בלי להיכנס עכשיו לחישוב ספציפי, אז נטל הראיה הוא עליך. זה הטענה שלי. ואז אני לא נכנס לשאלה כמה זמן זה שם וכמה זמן זה לא שם. שתי האפשרויות הן פחות או יותר סבירות בנסיבות. נטל הראיה הוא עליך, אתה חייב. אתה צריך להוכיח שלא. אם היית מוכיח שזה קרה שנייה אחרי שעזבת, באמת יכול שאתה תהיה פטור. אבל נטל הראיה יהיה עליך. זה מה שאני רוצה לטעון.
נטל הראיה זה לא הנושא פה, הנושא זה...
לא, זה כן חשוב. כי כשתוספות אומר שהוא חייב, מה שאני טוען זה בעצם שנטל הראיה הוא עליו, לא שהוא חייב. אם הוא היה מוכיח שזה קרה באופן כזה שהוא לא היה לוקח את זה למקום אחר, יכול להיות שבאמת יהיה פטור, אני לא יודע. אבל ברירת המחדל זה זה, זאת אומרת הוא קודם כל חייב. אוקיי, אז בואו נעצור כאן לכמה דקות ונחזור אחרי זה. אוקיי. בסדר, חברים? בואו תצטרפו. טוב, אז בואו נראה רגע איפה אנחנו עומדים. הגמרא בעצם קושרת את המקרה של כותל רעוע ושהיא חתרה לדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, תולה את זה במחלוקת, האם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור. ראינו כמה הסברים אפשריים, שיטת רשי, זה שמדובר שהחתירה הפילה את הכותל, כיוון שאם היא הייתה חותרת ויוצאת, אז לא היה קשר בין הפשיעה לבין האונס והוא היה פטור. בחתירה היא הפילה את הכותל, אז יש קשר בין הפשיעה לבין האונס, וזה תלוי במחלוקת, האם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור. שיטת הראה זה שהיא יצאה דרך החתירה. היא יצאה דרך החתירה, והוא טוען שגם מצב כזה נקרא שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס, קשרנו את זה לתוספות במציע ודף צדי ג', שאם הוא לא היה כאן, אז החפירה שלה, החתירה שלה, אם הבהמה לא, הוא לא היה שם אותה כאן, אז החתירה שלה לא הייתה קורית. ובנימין העיר נכון, שזה תלוי קצת בשאלה, איך אתה מגדיר את הקשר השלילי, או את הפשיעה לגבי הקשר השלילי. האם הפשיעה היא ששמת פה כותל רעוע, או שהפשיעה היא ששמת את הבהמה פה, למרות שיש כותל רעוע? כי שימת הבהמה פה, היא באמת יש לה קשר שלילי לאונס. אבל זה שלמקום הזה פה, היה כותל רעוע, לזה אין קשר לאונס. זה לא קשור לאונס, זה היה קורה גם בכותל בריא.
האם אי אפשר להסביר את הרעה שיש כאן קשר חיובי, שהכותל הרעוע הקל עליה את החתירה? בגלל שהיסודות שלו הם לא טובים, אז היה לה יותר קל לחתור מתחתיו.
לא, לא, לא נראה לי, אני לא יודע, אין כל כך רמז בדבריו. אם אתה תופס על זה כדבר פשוט, אולי זאת אפשרות, לא חשבתי על זה, אבל לא נראה לי, הוא היה צריך להגיד משהו. שהיא חתרה והיסודות שם לא הפריעו לה ולכן היא הצליחה, תגיד איזה משפט. נראה ממנו שהוא טוען שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס נקודה. זאת אומרת, לא בגלל שהיא חתרה מתחת ליסודות, מעל היסודות. זה מה שהוא אומר, הוא מפני שהיא ניחה שם, גם כן בא האונס שחתרה. הוא לא אומר בגלל שהכותל היה רעוע בא האונס שהיא חתרה, אלא בגלל שהיא ניחה שם בא האונס שהיא חתרה. זה די ברור ש... עומד לו ברקע המקרה של צריף הדאור ביניה, שזה הקשר השלילי. זאת אומרת, אם היא לא הייתה שם, אז לא הייתה קוראת החתירה. זה הטענה.
יכול להיות שההבנה הפשוטה היא שלוקח זמן לתקן כותל. אני חוזר
מה
שאמרתי מקודם.
לא שומע?
יכול להיות שההבנה הפשוטה שלו הייתה, ההנחה הפשוטה שלו הייתה שלוקח זמן לתקן כותל. ולכן הוא היה נאלץ להעביר אותה למקום אחר.
אולי.
אי אפשר לתקן כותל בחמש דקות.
אולי, לא יודע, אפשר. בכל אופן, אז, אבל כמו שאמרתי, הדרך הכי פשוטה ליישב את הסוגיה כפשוטה, זה לקרוא כמו שקרא אותה הראש, ולא להיות מוטרד מכל הקושיות של הראשונים האלה. להגיד שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, ובכל זאת הגמרא תולה את זה במחלוקת לגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כי בנזיקין, אפילו שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, יהיה חייב. אלא שבינתיים עוד לא מצאנו שיטה מפורשת כזאת. זה קריאה, צורת הקריאה של הראש בגמרא הייתה מאפשרת את זה, אבל דווקא בגלל זה זה עוד יותר מעורר סימן שאלה, למה הראש לא אומר את זה, אלא הולך לפירוש רשי, ואחרי זה בהפוך על הפוך ראינו אפשרות כזאת ברשי, שברשי כל מה שהוא נזקק להגיד שהחתירה הפילה את הכותל, זה לא בגלל שאם היא הייתה חותרת מתחת הוא היה פטור, אלא ביושב הלשון של הגמרא ושל המשנה מצביעה על זה, שהחתירה הפילה את הכותל, ולא שהיא יצאה דרך החתירה, זה רק אילוץ לשוני, אבל זה פותח את האופציה שלפחות מבחינה הלכתית, יכול להיות שרשי אומר שגם אם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס חייב, אבל שוב, יכול להיות, זאת אומרת, זה לא, אין לנו עדיין מישהו שאמר את זה במפורש. בואו נראה את הסוגיה שהזכיר בנימין קודם, בדף נון בית עמוד בית. לא אכנס ממש לכל הפרטים שם בסוגיה, סוגיה די מסובכת, אבל נראה את מה שנוגע אלינו. מה אומרת ככה? כי באי אלן, אח יהודי באי אלן, לא משנה, הייתה שם איזושהי באיה, בודקים מה בדיוק הייתה האיבאיה, זה ההצעה של הגמרא, זאת האיבאיה. כיסה הוא כיסוי שיכול לעמוד בפני שברים, ואינו יכול לעמוד בפני גמלים, ושכיחי גמלים, והתליע מתוכו מה הוא. ואת, הוא היה בור ברשות הרבים, והבן אדם שחפר אותו, כיסה אותו בכיסוי, קרש כזה ששומר עליו. אם שברים היו עוברים על הקרש הזה, זה היה עומד בפניהם. אבל אם גמלים עומדים על, 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 על הכיסוי הזה, הם היו נופלים. אני לא יודע, כנראה שגמלים יותר כבדים משברים, אני לא בקיאותי, לא מגעת עד כדי כך, אבל זה עומד בפני שברים, ולא עומד בפני גמלים. עכשיו, המציאות היא, הוא שכיחי גמלים. זאת אומרת, באותו מקום שכיחים גמלים. אז בעצם יוצא שהוא פשע בכיסוי הזה ביחס לגמלים. כי היה, המקרה הצפוי היה שיעבור שם גמל, והכיסוי הזה לא יעמוד בפניו, הוא ייפול. אלא מה קרה בסוף? התליע מתוכו. מה שקרה זה שהם נכנסו תולעים לכיסוי העץ הזה של הבור, ורופפו אותו, ואז מה? ואז עברו שם שברים, לא גמלים. אבל השברים נפלו. איך הם נפלו? הרי הכיסוי הזה טוב, הוא מגן על נפילה של שברים, כי התולעים רופפו את העץ, ריקחו את העץ, ואז הוא כבר לא עומד בפני שברים. אז עוד פעם, הוא בעצם פשע כלפי מעבר של גמלים. כנגד שברים זה היה שמור. מה שקרה בסוף קרה אונס. באו תולעים וריקחו את העץ, ואז נפלו לתוך הבור שברים, לא גמלים. מה הוא? אומרת הגמרא, מי אמרין הניגו דה ופושע אצל גמלים? ופושע נמי לעניין התלעה, או דילמה לא אמרין הניגו. האם בגלל שהוא פשע לגבי הגמלים, הוא נחשב פושע גם לגבי התלעה ונפילת שברים, או שאנחנו לא אומרים מיגו. מה זה המיגו הזה? אני משאיר את זה בינתיים, ניסוח מוזר, מאיפה בא המיגו הזה? שימו לב, לא, הגמרא לא נזקקת כאן לשאלה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. הצד לחייב זה לא בגלל שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אלא בגלל שיש מיגו. אבל הדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס לא מוזכר כאן. ובאמת, הסיבה לזה יכול להיות, היא שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. כי אם אני שמתי את הכיסוי שעומד כנגד שברים ולא עומד כנגד גמלים, ועכשיו באו תולעים ורופפו את הכיסוי הזה, התולעים היו מגיעות גם לכיסוי שהיה עומד גם נגד גמלים. אם היית שם שם שכבה יותר אהבה של עצים, זה היה גם עומד נגד גמלים, עדיין התולעים היו מרופפים אותה. אז לכן אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, ולכן לא שייך לחייב פה מדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. ולכן מעלים פה את העניין הזה של המיגו, ועוד פעם לא הסברתי מהו, אני אעיר משהו בהמשך. אבל זה איזשהו מנגנון אחר לחייב, לא המנגנון של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה מנגנון אחר. התוספות שם במקום, אומר ככה, הוא שכיחי גמלים והתליע מתוכו מהו. כלומר, אם מתחילה עברו גמלים, ואחר כך באו שברים, ונפלו, פשיטה דחייב, דפושעו, כיוון ושכיחי גמלים, או אפילו עטו לפרקים, היא באה אליה לעסוקי הדעתי. אגב, עטו לפרקים זה קשור לוויכוח הקודם שלנו בנימין. שלפעמים עוברים פה גמלים, יש אפשרות שיעבו, יש אפשרות שלא יעבו, זה מספיק בשביל להגדיר אותך כפושע. בכל אופן, וכי היא באה אלן, אז מה היא באה בגמרא? אז ברור שהיה חייב. זאת אומרת, אם זו הייתה הסיטואציה, אז ברור שהיה חייב. וכי היא באה אלן, איך הדלו התוגמלים, אלא באו שברים, ונפלו מחמת שהתליע מתוכו, מהי? אמרינן מיגו או לא? הוא מסיק, דלו אמרינן מיגו. אז מה הוא אומר בעצם? מדובר פה בסיטואציה, שאם באמת עברו גמלים בהתחלה, ורופפו את הכיסוי, בגלל שהם דרכו עליו, ואז היו עוברים שברים ונופלים לתוכו, אז הוא ודאי היה חייב, כי זה פשיעה גמורה. אתה צריך להבין שעוברים שם גמלים, ואם הגמלים יכולים לרופף לך את העץ הזה, אז ברור שאתה פשעת גם לגבי שברים, לא רק לגבי גמלים. כי אתה יודע שהגמלים מצויים באזור פה. אז זה ברור. הבעיה שלנו זה מה קורה כשלא באו הגמלים. כן? זה לא ארתו גמלים. אלא באו שברים. נו, אז מה הבעיה? אם באו שברים הם לא נפלו? לא, וזה התליע. זה התליע ולכן השברים נפלו. למה תוספות עושה את החאפ הזה בהתחלה? מה, את הקווץ, לא את החאפ, את הסיבוב הזה, כן? למה תוספות צריך להסביר את העניין הזה שאם באים גמלים הם מרופפים את זה, ואז יכולים השברים ליפול? נראה מתוספות שבלי זה, הוא היה פה באמת פתור. למה הוא היה פתור?
כי האונס לא מחמת הפשיעה, ברור.
למה? גם ככה האונס לא מחמת הפשיעה.
הוא כן מחמת הפשיעה.
מה פתאום?
למה? אם זה נפל בגלל שהגמלים רופפו את זה?
לא, היא בעיה בגמרא זה כשזה לא נפל בגלל הגמלים.
נכון, נכון, נכון.
הרי המצב הראשוני מוגדר כפשיעה, גם לגבי שברים, כי יכולים גמלים לעבור, ואז השברים ייפלו. הבעיה של הגמרא היא לא על זה, אם עברו גמלים ואז נפלו שברים, היה. אלא, כי זה כולה פשיעה, אז אפילו לא תחילתו בפשיעה בסוף הבון, זה כולה פשיעה. אבל אם הוא השאיר את זה באופן כזה, וגמלים בסוף לא באו, הם לא רופפו את העץ, אבל באו תולעים, ואז נפלו השברים, אז הוא חייב. למה תוספות מדבר דווקא בציור כזה? מה היה מפריע לו להגיד, לא קשור לגמלים, גם הגמלים לא מרופפים את העץ, גם אם היו עוברים לא היה קורה כלום. אבל תכלס, הגיעו תולעים, ובגלל זה השברים נפלו. אני חושב שזה קשור לסוגיה של דף כף א', שראינו בשיעור הקודם. מה אתם אומרים? כי הוא צריך להיות פושע ביחס לשברים. אם זה לא היה המצב, אז ביחס למי הייתה הפשיעה? ביחס לגמלים, נכון? מה קרה בסוף האונס למי קרה? השברים. אתם זוכרים את הסוגיה בדף כף א', אם אתה פשעת ביחס לכלי כזה, והאונס קרה בכלי אחר, לא מחייבים אותך. נכון? לא מחייבים אותך. אתה צריך שהפשיעה והאונס יהיו ביחס לאותו, האיום יהיה על אותו גוף, האיום שבפשיעה, ומה שקרה בסוף באונס, יהיה ביחס לאותו כלי, או אותו חפץ שניזוק. אם האיום הוא על, מראש, הפשיעה היא בגלל איום על כלי א', והאונס קרה לכלי ב', אז לא חייבים. זאת אומרת, התוספות היה, אלא להעמיד פה באופן שהפשיעה מראש הייתה פשיעה לגבי שברים. איך זה קורה? הרי הגמרא אומרת, הפשיעה היא לגבי גמלים, לא לגבי שברים. אומר תוספות, לא. מדובר פה שאם הגמלים שכיחי באותו מקום, ככה הגמרא עצמה אומרת. עכשיו, אם הגמלים הם שכיחי, כשהגמלים עוברים על הכיסוי, הם מרועים אותו, ואז גם השברים יכולים ליפול לתוכו. ואז יוצא שהפשיעה שלך מראש הייתה פשיעה גם ביחס לשברים, לא רק ביחס לגמלים. ואז באמת יש פה מצב שהפשיעה הייתה ביחס לשברים, והאונס בסוף קרה גם הוא ביחס לשברים. פה אומרת הגמרא, השאלה אם חייב או לא חייב. אבל אם מראש הגמלים, לא הייתה אפשרות שהגמלים ירוערו את הכיסוי ביחס לשברים, במצב כזה הוא היה פטור על השברים, לא הייתה בעיה. כי הפשיעה הייתה לגמלים, והאונס קרה בסוף לשברים. אוקיי? זה ההקדמה. ממשיך התוספות. רגע. ואם תאמר, כאילו אמרינן ניגו, נמי מתחייב, ותחילתו בפשיעה הוא לעניין שברים, אם יעברו גמלים תחילה, ואחר כך שברים, בסופו באונס, שהתליע. מה הקושיה?
חייבים להגיד שהוא סובר שלא צריך להיות קשר בין הפשיעה לאונס.
רגע, לפני
הקשר,
מה הוא שואל?
למה צריך את המיגו? זה
תחילתו
בפשיעה,
בסופו באונס. המיגו הוא מכניזם אחר. למה צריך להגיע למכניזם ההוא של המיגו בשביל לחייב? תחייב פה מידין, תחילתו בפשיעה, בסופו באונס, כל זאת, אחרי שתוספות הקדים, והסביר שהציור שבו מדובר, זה שגם הפשיעה וגם האונס היו כלפי שברים. כי אם בלי ההקדמה הזאת לא היה מקום להקשות את הקושייה. בלי ההקדמה הזאת האונס היה, הפשיעה הייתה לגבי גמלים, והאונס לגבי שברים. במצב כזה מדין תירתו הפשיעה וסופו באונס הוא היה פתור. אבל כיוון שאנחנו מעמידים פה באופן שהפשיעה מלכתחילה הייתה גם לגבי שברים, אז יש פה פשיעה ואונס ששניהם הם כלפי שברים. אז במצב כזה למה צריך להגיע למיגו? בעצם אתה צריך לחייב בדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אגב, מה היינו אומרים, מקום שהפשיעה הייתה ביחס לגמלים בלבד ולא ביחס לשברים, אז הייתי פטור. אבל יכול להיות שהמיגו בכל זאת היה מחייב אותי. בדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס אני פטור. כי הפשיעה כלפי גורם אחד והאונס כלפי גורם אחר. אבל העניין של המיגו, צריך להבין מה בדיוק הדבר הזה של המיגו, אבל המכניזם של המיגו יכול להיות שהוא מועיל גם במצב כזה. בתוספות נראה לא כך, נכון? למה? כי עובדה שהתוספות בפסקה הראשונה, עוד לפני שהוא הכניס את העניין של התחילתו בפשיעה וסופו באונס, הוא כבר מניח שחייב להיות שהפשיעה תהיה גם ביחס לשברים ולא רק ביחס לגמלים. נכון? בפסקה הראשונה הוא הרי עוד לא הכניס פה את העניין של התחילתו בפשיעה וסופו באונס. אנחנו עדיין בעולם של המיגו, וכבר שם הוא מניח כדבר פשוט, שחייב להיות שמדובר פה באופן שהפשיעה היא גם ביחס לשברים, לא רק ביחס לגמלים. זאת אומרת, לפי תוספות גם מיגו לא יחייב במצב כזה, לא רק תחילתו בפשיעה וסופו באונס. או במילים אחרות, מה שאומר תוספות בסוף, אם גם במיגו וגם בתחילתו בפשיעה וסופו באונס, צריך שהפשיעה מראש תהיה גם ביחס לשברים, גם האונס בסוף היה ביחס לשברים, אז מה ההבדל בין המיגו לבין תחילתו בפשיעה? סטייפוק למצד שזה התחיל אותו בפשיעה, בסופו באונס. אוקיי? אז מה הוא עונה? ותראה צריבה, שלא אמרינן תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אלא איך שמחמת הפשיעה באה האונס. אבל אחה לא באה האונס מחמת הפשיעה, ואפילו היה מחוסק כראוי לשברים ולגמלים, היה מטליע. לכן משמע בהמפקיד, גבי פשבה ויצאה לאגם, אפילו למד עמד כתוב בשביל בסופו באונס חייו, הטעם פטור דמלך המוות קטלה, מלאיך המלייתה. מה מתארי צריבה? פה לא שייך תחילתו בפשיעה וסופו באונס, למה? כי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, מצטרף לשיטת הראש והריאה וכולם, שגם בנזיקין צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. וכאן, כיוון שההתלעה לא קשורה לפשיעה, גם היא התעשמנה כיסוי מצוין, עדיין זה יכול להתליע, לכן, מדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אתה באמת לא תהיה חייב. אז למה אומרים פה, למה איבאיה מעלה פה אפשרות בכל זאת שהוא יהיה חייב? מדין מיגו. המיגו כן מחייב אפילו שאין קשר, למה? אני רואה שהמיגו בעצם זה איזשהו סוג של עיקרון שאומר, שלמרות שאתה, למרות שאתה בעצם פשטת כלפי גמלים, הפשיעה הזאת, מתוך שיש פה פשיעה כלפי שברים, אז גם אם האונס בסוף לא שייך לפשיעה, אתה תהיה חייב על האונס. ולא מדין תחילתו בפשיעה בסופו באונס, כי הרי אין קשר. אבל עדיין, כיוון שהפשיעה מראש היא כלפי שברים, וגם האונס קרה לשברים, אז המיגו מחייב. מה פירוש העניין הזה? אז למה המיגו הזה לא מחייב תמיד כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס? אז אנחנו חזרה, ואני אגיד עכשיו, אם זה ככה, אז תמיד בנזיקין לא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, היא חייב מדין המיגו, לא מדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס.
זה בגלל שזה ממונו המזיק, לא דווקא הנזיקין.
זה ממונו המזיק, תמיד.
כן, אבל אם זה ממונו המזיק, למה? יש נזיקין רגיל גם.
אבל אנחנו, הסוגיות שלנו, כולן עסקו בממונו המזיק.
אוקיי, בסדר, אבל יש גם אפשרות נוספת.
בסדר, עכשיו אני שואל בממונו המזיק. בממונו המזיק, יש מצב שהרי כל הראשונים אומרים, כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, הוא פטור, נכון?
אם אני לא טועה...
אבל זה לא נכון, שיתפוק למצד מיגו, שיהיה חייב.
אם אני לא טועה, רבל חולון מסביר שם בסוגיה הזאת, משהו בסגנון ש... שאם עשית את זה בצורה כזאת, שזה יכול להזיק מישהו, אז זה מוגדר כתקלה, כבור. ואחרי שזה מוגדר כתקלה, אז אתה חייב גם על דברים...
אז פה, אני חושב שאפשר להסביר את זה בשתי צורות. זאת אומרת, א', באמת יכול להיות, וזה, אני לא זוכר את רבל חולון, אבל יש אחרונים שהולכים בכיוון הזה, שהם טוענים שזה דין מיוחד בבור. השאלה מתי בור מוגדר כתקלה. אבל יכול להיות שזה אולי אפילו רחב יותר. הטענה שאני רוצה לטעון זה ככה, אתה שמת כיסוי על הבור, השאלה אם הכיסוי הזה נחשב כיסוי, ואת אם הוא לא נחשב כיסוי, אז אי אפשר להגיד שיש פה בור שמור, מיגו שהוא לא שמור לאופן כזה, הוא לא שמור גם לאופן הזה, הכיסוי הוא לא כיסוי, לא, זה לא חיוב על הנזק בסוף, אלא אני טוען שאתה לא כיסית את הבור שלך, אבל אני לא בטוח, ביחס לבור זה כמובן הכי קל לומר את זה, הכי מתבקש לומר את זה, אבל אני לא בטוח שחייבים לומר את זה דווקא על בור. למשל, אם נחזור לסוגיה שלנו עם הכותל הרעוע, אפשר להגיד שהבהמה לא נחשבת סגורה, אם היא יכולה לצאת באיזשהו אופן מסוים. זאת אומרת, אם גם הפשיעה וגם האונס מדברים על אותו אובייקט, ששומר על הבהמה או על הבור, על מה שלא יהיה, אתה יכול להגיד, מתוך שהאובייקט הזה כאילו לא קיים לעניין אחד, אז מתוך זה הוא כבר מבחינתי נחשב כאילו שלא שמת פה, לא שמת פה אובייקט כזה. זה לא אומר שבכל תחילתו הפשיעה ובסופו באונס אתה תהיה חייב. כי אם אין אובייקט אחד שלעניין אחד הוא מספיק ולעניין אחר הוא לא מספיק, שם לא נגיד את העניין של המיגו. שם זה יחזיר אותנו לסוגיית תחילתו הפשיעה ובסופו באונס. ואם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, באמת אתה תהיה פטור. המיגו אומר לך שהכיסוי הזה, מתוך שהוא לא כיסוי לעניין זה, אז הוא לא כיסוי בכלל. אולי. אוקיי? ואגב, בהמשך התוספות, הוא מגיע לסוגיה שלנו, ואם תאמר בהכונס, גבי נפרצה בלילה, כי אמר בכותל ראו, כי חתרה המי פטור, כי אותו הפשיעה בסופו באונס הוא, והטעם לא באונס מתוך הפשיעה, ואפילו כותל בריא יכול לחתור, שם לכאורה אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. לשיטתי, אז יכול להיות שבאמת בנזיקין לא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. ואז באמת, הנה חינמי. איך אני אסביר אגב את הגמרא בדף נון ב' לפי זה? פשוט מאוד. בלי האוקימתא של תוספות שהגמלים יכולים לרועע את הכיסוי, ואז ייפלו השברים. שם הפטור לא בגלל שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. אלא פטור בגלל ש... בגלל שזה לא נקרא תחילתו פשיעה בסופו באונס, כי פשיעה היא לגבי גמלים, והאונס הוא לגבי שברים. תוספות מניח שהמשחק פה הוא אם יש או אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, ולכן הוא מסב גם את הפשיעה וגם את האונס ביחס לשברים. אבל אם אני אלך בכיוון שאני התחלתי איתו בסוגיה שלנו, גם בדף נון ב' אני יכול להסביר את זה. כי בדף נון ב' הנקודה היא זה שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס זה לא פותר, בנזיקין לא צריך קשר. תחילתו פשיעה בסופו באונס גם בלי קשר חייב. שם אתה שואל אותי למה לא חייב מדין תחילתו פשיעה בסופו באונס, כי זאת פשיעה לגבי גמלים, והאונס הוא לגבי שברים, כמו שתוספות אומר, ודווקא פיילף עם כלים קרובים ורחוקים. תוספות לא כמובן לא אומר ככה, כי תוספות מניח שצריך קשר, אבל אני אומר, אני לשיטתי יכול לקרוא גם את הסוגיה שם ככה.
אגב, יש עוד משהו שתצטרך להסביר בתוספות, למה אם הוא היה שם כיסוי אחר, מי אמר שאם, הרי תמיד היה אפשר לטעון שאם הוא היה שם כיסוי שהוא מספיק גם כנגד גמלים, מי יודע אם זה היה מטליע?
נגיד כיסוי ברזל.
לא דווקא ברזל, אולי זה היה עץ יותר עבה, מי אמר לך
שזה היה מטליע? בסדר, לא משנה, אבל משהו שתולעים לא מרקחות אותו.
התוספות הניח שלא אומרים את הדבר.
נכון, יכול להיות שהתוספות פה באמת לא הולך עם הכיוון שדיברנו עליו קודם.
בסדר, זה יהיה ראייה נגד, גם אם התוספות לא הולך בשיטה שלך, זה יהיה ראייה ספציפית נגד הטענה הזאת.
אוקיי. לא, תוספות פה בכל מקרה לא הולך עם ההצעה שלי, זה ברור.
זה נכון.
תוספות דורש קשר בין הפשיעה לאונס.
בסדר.
אז תוספות אומר, ויש למד על הכמן פרש רשי שחתרה והפילה הכותל על ידי חתירה, הרי דמחמת הפשיעה שהייתה ראועה באה האונס, אם היה בריא לא היה נופל בחתירה. קיצור, עוד פעם הוא חוזר לזה, שהפירוש של רשי הוא בגלל העניין הזה. כמו שאני אמרתי קודם, אני לא בטוח. יכול להיות שהפירוש של רשי הוא בגלל האילוץ הלשוני. בסדר? כשאנחנו קוראים את הסוגיה בדף נון ב' כפשוטה, אחרי זה הוא מביא את הריף, הוא מביא את הריף שבדף צדיק ג' אומר שלא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, והוא חולק עליו, בדיוק כמו שראינו שהתוספות חולק עליו בעוד מקומות, אוקיי? אבל זה, בדעת הבאי, יש פה מקום להתווכח. אז בעצם יוצא ככה, אם אני קורא את הסוגיה שלנו כפשוטה, נ"ו, ואת הסוגיה של נ"ב כפשוטה, אז התשובה המתבקשת היא שתחילתו בפשיעה וסופו באונס בלי קשר בנזיקין חייו. זה פשט הסוגיה פה וזה פשט הסוגיה שם. גם בלי קשר. ולכן זה לא משנה, השאלה אם יש או אין קשר, אני לא צריך את כל הפטנטים של תוספות, שהגמלים היו מרועים את הכיסוי, ואז נוצרת פשיעה גם ביחס לשברים. לא, הפשיעה היא לא, לא ביחס לשברים, ביחס לגמלים. לא קשור. ולכן צריך להגיע למיגו, לא בגלל שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אלא כי זה בכלל לא פשיעה ואונס לגבי אותו אובייקט. אבל אם זה ביחס לאותו אובייקט, אז גם אם אין קשר, אז אתה תהיה חייב בנזיקין. וזה גם פשט הסוגיה אצלנו, לגבי חתרה. אוקיי? אבל עוד פעם, אלה הקריאות כפשוטן, ודווקא זה מחזק עוד יותר את ההערה, למה כל הראשונים בוחרים לא לקרוא את זה כך. כי הם מניחים שכנראה גם בנזיקין, צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. עכשיו, אני מגיע לפאנצ'ליין. הרמב״ם כותב ככה, התליע מתוכו ונפלו בו שברים, אף על פי שהגמלים מצויים שם, תמיד, והרי הוא פושע לגמלים, שמים לב, לגמלים, לא לשברים, או אילו מחמת שהתליע נפלו בו השברים, הרי זה פתור. הרמב״ם לא אומר שהייתה פה פשיעה לגבי השברים, הפשיעה הייתה לגבי הגמלים, וזהו. זאת אומרת, מבחינת הרמב״ם, אז המיגו אנחנו לא אומרים מיגו, בתחילתו בפשיעה וסופו באונס אין פה, בגלל שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, כי מחמת שהתליע נפלו בו הגמלים. אז על זה אומר הרייבט ככה. אמר אברהם, הרב רבי יצחק לא הביא בהלכותיו מכל אותה סוגיה כלום. דומה שאינה עיקר, ושמח על מה שהסכימו בעלי הגמרא, בתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו. צריך עיון. רבנו יצחק זה עריף כמובן. אז עריף לא הביא בהלכות שלו את הסוגיה שם. למה? כי לדעתו היא לא עיקר. הפירוש היא לא עיקר. כי הכלל הוא שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו. ולהלכה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו, מה צריך להיות הדין שם? שהתליע מתוכו ונפלו בו שברים חייו, נכון? לכן הוא לא הביא את זה, לא צריך להביא את זה. הוא אמר כבר את הדין הכללי, שתחילתו הפשיעה וסופו באונס חייו. רגע, אבל אין קשר בין הפשיעה לבין האונס פה. במיוחד שהרייבט זה השגה על הרמב״ם, והרמב״ם הרי מעמיד פה באופן שלא רק שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אלא שבכלל הפשיעה היא לגבי גמלים והאונס היא לגבי שברים. ואפילו אחי, למד אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס, פה יהיה חייב. אז א', לא מקבלים את מה שאמרו הראשונים בדף כף א', שהפשיעה והאונס שניהם צריכים לאיים על אותו אובייקט, כי פה אנחנו רואים שתחילתו בפשיעה לגמלים וסופו באונס לשברים, חייב. ב', אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. מה שגרם לשברים ליפול זאת ההתלאה, לא הריעוע שעשו הגמלים שעברו קודם או משהו כזה, אין קשר. אז למה למד אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס יהיה חייב פה? למד אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, למה לשיטתו יהיה חייב פה? אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. הרייבד הזה לדעתי מניח, שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, גם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. וכל הצריך עיון שהוא כותב פה אגב, הצריך עיון לא נראה, שבגלל שהוא מתלבט, האם באמת בנזיקין לא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. לא זה ההתלבטות שלו, למה הוא לא סגור על זה. אלא זה שאתה השארת את הגמרא הזאת, לא עלי בדהילכתא. שהשארת את הגמרא הזאת לשיטה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, כשקיים על אנשי חייו. זה מה שמטריד אותו, לכן צריך עיון. משמע שעצם הקביעה... מה, לא שומע?
או שהרייבת סבר ששם יש קשר בין הקביעה לאונס, כי הוא הסכים...
איזה קשר יש?
כי הוא הסכים עם הטענה שלך של הקשר השלילי, הוא סבר שאם הוא היה עושה כיסוי...
כיסוי מתכת.
הוא לא היה מטליע.
זה מוזר, הוא לא אומר כלום, גם הרמב״ם לא אומר כלום. הרמב״ם אומר שפטור... לא, אני אומר, הרמב״ם אומר שפטור, נכון?
נכון.
עכשיו, הרייבד לכאורה לשיטתך, היה צריך להסביר אותו למה פטור, כי הוא סבר תחילתו בשביל סופו בונס פטור, למה פטור?
כי יש קשר בין הפשיעה ל...
לא, כי אין קשר.
כן.
כי אין קשר. זאת אומרת, הרייבד, אז אם ככה הרייבד, לא, לשיטתך הרייבד חולק על הרמב״ם בזה, לא בשאלה אם זה הולך למאן דאמר חייב או למאן דאמר פטור. לא, הוא חולק על הרמב״ם בזה שהסיטואציה פה היא סיטואציה שבה יש קשר בין הפשיעה לאונס. לא כמו שהרמב״ם אומר שאין קשר.
זה אפשרות אחת,
אבל לא נראה שבזה הוא חולק מלשונו.
נכון, אז בסדר, אז לכן זה...
לכן אני טוען שגם לפי הרייבד אין פה קשר. לא חולק על הרמב״ם בזה.
אוקיי, יכול להיות שהוא חלק בשני הדברים, זאת אומרת, לפי...
זה, הפושי מחלוקת לא מפשינה. את הרמב״ם אומר שאין קשר, והרייבד לא אומר שהוא חולק עליו בזה. הוא רק טוען שזה הולך לשיטה שפטור, והריף סובר שחייב. אז נראה שגם כשאין קשר, למען דמת חייתו פשע סובר בונס חייב, יהיה פה חייב. אז בפשטות נראה שלפי הרייבד, לא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס בנזיקין. ובאמת רבי
עקיבא... וגם לא צריך שהפשיעה תהיה לגבי אותו אובייקט.
נכון, זה ודאי נכון.
זה ממש מרחיק לכת.
נכון. ופה הרבי עקיבא איגר באמת מאיר על זה, מה מאוד תמוהים דברי הרייבד, שכתב איתליה, אמר אברהם וקשה לי, תרדה תריף לעדיה בפרק המפקיד, הבאינה שתבוא אונס בחמת הפשיעה, כן, להלכה, כרבה, כל מה שהוא אמר זה בדת הבית, אבל להלכה צריך שתבוא אונס בחמת הפשיעה, ולזה נראה לי דעריף מפרש הסוגיה גם כן, כמו שכתב תוספות במסקנה, דלא אבי פושע לעניין השור, רק לעניין גמלים. בסדר, אז הוא מסביר תעריף אחרת, אבל הוא תמה על הרייבד, איך הרייבד יכול להגיד דבר כזה? אני רוצה לטעון שזה עריף, עריף שאומר שלא צריך קשר בין הפשיעה לבין העונה, זה לא רק בדעת הבאי, בנזיקין זה גם בדעת רבה. זה ההסבר המתבקש בשיטת הרייבד. אוקיי, עד כאן לשוני.
תודה רבה.
טוב. רק תשלימו את הסוגיה בדף נון וב, אני מקווה שרק חלק מהפעם הבאה נקדיש לזה וכבר נעבור הלאה.
תודה רבה.
להתראות.